קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
היום נמשיך בכמה שוטים מרב יעקב אטלינגר, בעל ארוך לנר. השאלות שלו הן נקראות בניין ציון. בסימן קוף נשאל שאלה, האם יש מקום שהוא בעייתי לעניין מזוזה? המקרה הספציפי אינו מעניין אותי כרגע, אבל נניח שיש מקום שאני מסופק אם אני יכול לתת מזוזה, אם אני חייב לשים מזוזה בצד ימין או בצד שמאל. אז מה יעשה? האם יש מקום להגיד שאפשר לשים שתי מזוזות, אחת מימין ואחת משמאל, לצאת כל הדעות? מה הספק? הספק כאן הוא האם יש עניין של בעל תוסיף. יש למשל הלכה שציצית, צריכים לשים ציצית בארבע כנפות. מי שיש לו בגד של חמש כנפות, שם מזוזה רק על ארבע. ואם הוא ישים בחמישי, הרי הוא עובר בר תוסיף. וגם כאן כתוב שגם כאן הדיון, האם אני אשים מזוזה בשני הצדדים, אז תהיה כאן בעיה של בר תוסיף. בשבוע שעבר הזכרתי שהשאלות יחסית הן קצרות. התשובות הן קצרות הרבה פעמים. וכאן רב יעקב אטלינגר משיב לו במהירות ואומר, אשיב בקצרה מאפס הפנאי. הוא אומר שההשוואה לציצית היא לא השוואה נכונה. שהרי בזמן שיש בגד של ארבע, חמש כנפות, אז תיאורטית אפשר לשים ציצית בארבע כנפות, לא משנה באיזה. אם יסיר כנף, אז יש בגד של ארבע כנפות, וחייבים בציצית. לכן המקום הוא ראוי לציצית, ולכן אין כאן, ולכן יש כאן בעיה שבר תוסיף. אבל מי ששם מזוזה בצד ימין, וגם בצד שמאל, אחד מהם אינה מזוזה בכלל. זה לא שיש מקום תיאורטי לשים מזוזה בשני הצדדים. אבל ההלכה קבעה שרק באחת שמים מזוזה. ממילא, אחת היא כשרה, ואחת היא בוודאי פסולה, היא לא מזוזה בכלל, היא לא נקראת מזוזה. לכן אומר הרב יעקב אטלינגר שהוא לא חושב שיש כאן בעיה שבר תוסיף. משל למה הדבר דומה, הוא טוען, שאחד שמניח שני זוגות תפילין, גם של רש"י וגם של רבנו תם, בדרך כלל אלה שמחמירים ומניחים תפילין של רבנו תם, כך עושים, מניחים קודם כל תפילין של רש"י, וחולצים אותם ושמים תפילין של רבנו תם. יש כאלה, אצל עדות המזרח אני ראיתי עדיין כאלה היום, שמניחים שני זוגות בבת אחת. וכאן יש באמת שאלה, למה אין כאן בר תוסיף? והתשובה היא פשוטה, משום שאחד מהם זה תפילין, אחד מהם זה פסול. מי שחושש לשיטת רבנו תם, חושש שאולי זאת השיטה הנכונה, ואם כן, התפילין של רש"י הם פסולים. אז אם אחד ישים תפילין כשרים, ותפילין שהם פסולים, שהם אינם תפילין בכלל, אז אין כאן בעיה שבר תוסיף. ולכן אומר בניין ציון שבתפילין אין בעיה שבר תוסיף, כמו כן בציצית אין בעיה שבר תוסיף, אמנם בציצית יש באמת בעיה שבר תוסיף. ובסוף הוא אומר שהוא ראה תשובה של רבי יעקב עמדין, שבאמת פסק הלכה למעשה בספק לקבוע שתי מזוזות. האחרונים דנו הרבה בדברי הבניין ציון, והיו כאלה שאמרו, הביאו מקור לכך, שבעצם הייתה הווה אמינא, שצריכים באמת לשים מזוזות בשני הצדדים. אמנם אנחנו לא כך פוסקים, אבל האחרונים העירו האם ההווה מן הזאת, הדעה הזאת כאילו שנדחתה להלכה, האם זה מספיק כדי להחשיב את המקום הזה כמקום שעקרונית ראוי למזוזה, ולכן אולי באמת יש בלטוסי בסימת שתי מזוזות. בספרים שחיפשתי על הלכות מזוזה, למשל, יש ספר חובת הדר, ספר שיצא לפני 20-30 שנה על ענייני מזוזה, אז שם יש לו דיון קצר בנושא, הוא מביא שיטות שמקילות, שמחמירות, ובהערות הוא כמובן הוא דן בדברי האורך לנר, והוא מצטט אחרונים רבים שכולם לכל הפחות התייחסו לדברי הבניין ציון, היו כאלה שחלקו עליו, למשל במנחת יצחק בחלק ראשון יש דיון שלם בנושא הזה. תשובה אחרת שעניינה אותי מאוד, בסימן כ"ח ג' השאלה הייתה בקשר לחיוב מצוות שבט. אנחנו יודעים שיש מצוות דאורייתא של פור ובו. למצווה הזאת יש הגדרות מדויקות. אמנם הן תלויות במחלוקת במשנה במסכת יבמות, כמה ילדים צריכים כדי לקיים את המצווה של פרו ורבו. אבל כרגע לא משנה לי איך פוסקים. השאלה אחרי שבן אדם קיים את מצוות פרו ורבו, האם יש מצווה ללדת, להוליד עוד ילדים? מביא את הפסוק, לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. בלשון חז"ל זה נקרא מצוות שבת. שמדרבנן יש מצווה נוספת, אחרי שבן אדם קיים פרייה ורבייה, להוסיף ילד, להביא עוד ילדים לעולם, לקיים מצוות שבת. והרב השואל, רב עקיבא לרין, מאמסטרדם, כתב לרב יעקב אטלינגר, דיון שלם, אם עבד חייב בשבט, ואם אישה חייבת בשבט. השואל רצה לטעון שהמצווה זו אינה חיוב מוטל על העבד עצמו, ולא על אישה. בדיון המפורסם של חצי עבד, חצי בן חורין, וכתוב שמה יעשה העבד המסכן שהוא חצי עבד וחצי בן חורין. הרי נישא שפחה אינו יכול, בגלל שהוא חצי בן חורין. נישא בת חורין אינו יכול, בגלל שהוא חצי עבד. יבטל, ולא העולם קיים רק למצוות שבט. לא טוב ברעה לשבט יצרה. ואם כן, אז מה עושים? אז הדין הוא הייתה דעה שעובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, אומרת, תגמר, תיקנתם את עצמו, את רבו לא תיקנתם, ניסה שפחנו יכול וכו', ולכן עדיף לשחרר אותו. אז השואל חשב שהמצווה היא לא על העבד ולא על אישה. המצווה היא על האדון או על בית דין. הרי החיוב של שבט זה חיוב שמוטל על הציבור לדאוג שהעולם יתקיים. אז הם חייבים, העבד, האדון והביתין, חייבים להשתדל שעבד נשוי כדי שיקיימו הם בזה מצוות שבט. אז, וכאן הוא מביא וכמה דיונים וכמה תירוצים, הרי הפסוק לאותו בראה נאמר לכלל ישראל, לא נאמר לעבדים, לא כתוב בשום מקום שאישה חייבת בשבט, בגמרא, במשנה ביבמות, יש מחלוקת אם אישה באמת חייבת פרייה ורבייה. היו צריכים להגיד, לכל הפחות שהיא חייבת בשבט. בכל אופן, השואל הביא דיונים לכאן ולכאן, ובסוף הוא הגיע למסקנה שגם עבד וגם אישה אינם חייבים בשבט. אמנם, הוא מביא מקורות בראשונים, שבאמת יש חיוב שבט בעבד, והוא רצה לדחות והוא רצה לדון בזה. רבי יעקב אטלינגר כמובן התייחס לראשונים שהתעסקו בזה, והוא הביא ראיות גם לכאן ולכאן. אבל בסוף הוא אמר, שאני באמת נוטה להבין שאישה אינה מחויבת בשבט. אמנם יש לדחות כמה וכמה ראיות שאותו שואל שאל, אבל הוא התווכח איתם, אבל נראה לו יותר שאישה, מצוות שבט אינה באישה, לזה הדעת נוטה. אבל הוא מביא דיונים נוספים, והוא אומר שהרי ברמב״ם כתוב שרשות לאישה שלא תנסה לעולם. אמנם הוא כותב, מצווה באה יותר מבשלוחה. הגמרא המפורסמת במסכת קידושין דף מ"א, שאישה עוסקת בפריה ורבייה, אם זה מצווה, אז למה יש רשות לאישה לא לנסה? אבל בכל אופן הוא חושב, אומר האורך לנר, שהרי הגמרא למדה מהפסוק, פרו ורבו מלאו את הארץ וכיבשוה, שמצוות פריה ורבייה קשורה לעניין של כיבוש, לעניין של לחזור אחרי האישה, כי ייקח איש אישה, ולכן דרכו של איש לחזור אחרי האישה, דרכה של אישה לחזור, אנחנו יודעים שדרכו של איש לכבוש, ולכן הוא חושב שאומנם יש עניין לקיים את המצווה, אבל אין חיוב. על זה אומרים, אם האיש רוצה להתחתן והיא רוצה, אז אומרים מצווה ביותר משלוחו. אבל היא לא צריכה להשתדר להינשא, ומשום שבט, אין דרכה שאישה לחזור האיש, ואין זה מעניין לשבט יצרה. יש לה רשות לשבט בלא איש וכו'. אבל, אומר רבי יעקב אטלינגר, אולי זה רק עניין אישה. אבל עניין עבד, הרי הוא כן גבר. דרכו לכבוש. גם דרכו לחזור האישה. אז הוא אומר שמצוות שבט, באמת, אני כן מבין את השיטה שעבד חיה במצוות שבט. הוא אמנם הביא ראיה מעניינת. בגמרא המפורסמת, שגמרא אמרה שרב אלעזר שחרר עבדו כדי לקיים מצווה רבה. אומרת הגמרא שבעצם יש איסור לשחרר עבד, אבל בגלל מצווה גדולה אפשר לשחרר עבד. הראש שם התחיל לדון ואמר איזה מצווה גדולה יש, והוא אומר שזה מצווה של פרשת זכור. אנחנו נחזור לדיון הזה בקשר לשאלה אחרת. אבל השאלה באמת, האם העבד, בזמן שהוא עבד כנעני, באיזה מצוות הוא חייב, על זה אנחנו נמשיך לדון בעוד שאלה. אבל בקשר לדיון שלנו כרגע, נגיד שהאורך לנר פסק להלכה, כך הוא הבין, שאישה לא חייבת בשבט, אמנם עבד כן חייב במצוות שבט. לכאורה, השאלה הזאת תלויה בהבנה יסודית של המצווה שבט. אמנם יש בזה מחלוקת האחרונים אם אישה חייבת בשבט, וכמו שציין האורך לנר הפי ראשונים, יש דיון שלם באחרונים, יש דיון באורך השולחן, בבית שמואל באבן העזר, אבל לכאורה השאלה היא באמת בסיסית. יש מצווה של פריה ורבייה, מצווה מדורייתא. ובזה אנחנו פוסקים להלכה שאישה פטורה. עכשיו חכמים חידשו, יש דין נוסף מדרבנן שמצוות שבט. האם המצווה של שבט היא הרחבה של מצווה מן התורה? לפעמים חכמים קובעים הרחבה של מצווה דאורייתא כעניין דרבנן. ואם זאת הרחבה של דין תורה, מדאורייתא אני מקיים את המצווה בילדים מספר כך וכך. אבל מדרבנן, אני חייב להביא עוד ילדים לעולם כתוספת למצווה של פור ורבו. אז סביר שנשים פטורות, הרי הן פטורות מהמצווה הבסיסית. ואם יש הרחבה של המצווה הבסיסית, סביר להניח שהיא פטורה מהמצווה הזאת. אמנם, אם אנחנו נגיד שיש מצווה חדשה, חכמים המציאו מצווה, זה לא שחכמים אמרו שזו הרחבה של פור ורבו, אלא מצווה חדשה, שחכמים תקנו. אז יש מקום להגיד שאכן נשים חייבות, נכון? הן לא חייבות בפריה ורבייה, ויש כאן מצווה חדשה מדרבנן, שרשבת, ואולי נשים חייבות. היסוד הזה שמצווה דרבנן יכולה להיות הרחבה של דין תורה או של דין חדש, זה אנחנו מכירים מרבותינו שלימדו אותנו שיש הבנה של מצווה דרבנן בצורה כזאת או בצורה כזאת. אגיד משל פשוט לסבר את האוזן, יש הלכה שאסור לאכול בשר בחלב. נדבר על הדין הבסיסי של בשר בחלב מן התורה. אמנם עוף בחלב אינו מן התורה ומדרבנן, אבל כאן יש מקום לשאול, האם יש עוף מן התורה מדרבנן, זה נחשב בשר בחלב? ואז כל הדינים שחלים לגבי בשר בחלב, חלים גם לגבי עוף בחלב. חכמים רק הרחיבו את הדין ואמרו שעוף נחשב בשר מדרבנן. כמו שאמרתי, אם כן, כל הדינים של בשר בחלב יחולו מדרבנן על עוף בחלב. אם נניח שיש איסור דרבנן חדש, זה לא שזה מסתעף מדין תורה, אלא איסור חדש של עוף בחלב, אז אם כן, אינני יודע אם כל ההרחקות וכל החומרות שאנחנו מחמירים לעניין בשר בחלב, אם כל החומרות האלה חלות גם על עניין של עוף בחלב, האם למשל חייבים להמתין שעות, אותם מספר שעות אחרי עוף, כמו שאני ממתין, אחרי בשר לאכול חלב. ובזה יש אפילו דיון בראשונים, כמה שעות חייבים להמתין אחרי אכילת עוף. הזכרתי את זה רק כדי להסביר את הרעיון הבסיסי, האם המצווה של שבת חלה גם על אישה כדעת השואל, כדעת כמה מן האחרונים, בדיון של ארוך לנר, הוא באמת חושב שאישה פטורה משבת גם כן. מצווה שהזכרתי שרציתי גם לדון בקשר לעבד כנעני ואישה, היא מצווה של פרשת זכור. בסימן ח' בשאלות ותשובות של בניין ציון החדשות, הרב במברגר, חתן של הרב ארוך לנר, כתב לו בקשר לדיון האם נשים חייבות בפרשת זכור. כידוע, הרב ארוך לנר היה תלמיד של רב אברהם בינג, האב בית דין של וירצבורג, ורב אברהם בינג היה תלמיד של הגאון הגדול המפורסם בכהונה רבנו נתן אדלר. החתם סופר גם היה תלמידו, פרסם אותו, דיבר עליו בתשבחות. ורב נתן אדלר חידש שנשים חייבות בפרשת זכור, וגם הקפיד שאפילו המשרתת שלו בבית תלך לשמוע פרשת זכור. וכך אומר רב יעקב אטלינגר, שהוא גם נהג ככה. הוא דאג שנשים תשמענה פרשת זכור. והוא מסביר, הרי זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. אין שום עניין של קפדה מתי צריכים לשמוע פרשת זכור. אמנם אנחנו נוהגים לשמוע פרשת זכור פעם אחת בשנה, בשבת לפני פורים, אבל צריכים, אז אם נניח שצריכים לקרוא פעם אחת בשנה, זה לא משנה מדאורייתא, אם יש באמת חיוב מן התורה לשמוע פרשת זכור, כמו שתוספות וברכות אומר, אז אין זמן מסוים בשנה דווקא מדורייתא שחייבים, לכן זה מצוות עשה שאין הזמן גרמה, ונשים פטורות, ונשים חייבות. אמנם, ארוך לנר מציין את דברי ספר החינוך. עד כמה שאני יודע, ספר החינוך זה הראשון היחיד שהתייחס לשאלה הזאת בכלל. וספר החינוך במצוות תפרש ג' כותב מפורש שהמצווה של פרשת זכור של זכירת עמלק נוהגת בזכרים, והוא מנמק כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב ולא לנשים. ארוך לנר תמה עליו מי שיפתח מנחת חינוך על המצווה, יראה שגם במנחת חינוך יש דיון כזה. הדיון הוא שהרי יש כאן שתי מצוות שונות. יש מצווה למחות את המלאק על ידי מלחמה, ויש מצווה שנייה לזכור. מי אמר ששתי המצוות קשורות יחד? אולי זה מצווה בפני עצמה, ואפילו אם אישה פטורה ממלחמה, אז אולי היא חייבת בזכירת המלאק. אולי זה גם כן יעזור אם אישה תזכור את המלאק. הרי לפעמים התשועה תבוא דווקא על ידי נשים. הרי זה מה שמצאנו בחנוכה, זה מה שמצאנו אצל יעל. אז לפעמים התשועה דווקא תהיה על ידי אישה. אז העניין של זכירת המלאק היא טובה כדי לעורר השנאה, שאולי יש בזה גם כן עניין של זכירה לנשים גם כן. המנחת חינוך עוד אלה, שמי אמר לך באמת שאישה פטורה ממחיית המלאק? אולי היא פטורה ממלחמה. אבל הרי אנחנו לומדים לעניין המלאק, כל מי שבא לידו אחד מהם בלא הרגו, הרי זה ביטל מצוות עשה. אם אישה תוכל להרוג את המלאק, מי אמר לך שהיא פטורה מזה? אולי היא לא תצא למלחמה כדין של מלחמה, אבל כדין יחיד, אולי יש לה חיוב למחות את המלאק גם כן. בזה יש מקום לדון מה בדיוק ההגדרה של המצווה של מחיית המלאק. אבל הזכרתי בתשובה הקודמת, שדיברנו על אישה ועבד לעניין המצווה של שבט, גם כאן נדון על הדין של עבד לעניין מחיית המלאק. שהראש שהזכרתי לפני כמה דקות אמר שרב לזר שחרר עבדו לקיים פרשת זכור. אז אומר מביא ראייה, האח של השואל הביא ראייה, שאם באמת אישה חייבת בפרשת זכור, אז עבד כנעני גם חייב, הרי עבד כנעני חייב במצוות כאישה. אז למה היה צריך לשחרר אותו? אם עבד חייב, אז יש עשרה שמחויבים בפרשת זכור. ולכן רצה להביא דווקא ראיה שכמו שעבד כנעני פטור מפרשת זכור, גם אישה פטורה מפרשת זכור. אומר הרב אורחנר רעיון יפה. הוא אומר, לא, ייתכן באמת שאישה ועבד חייבים בפרשת זכור. אבל אם צריכים לקרוא פרשת זכור בעשרה, במניין, אז אולי בסתמה צריכים, כך הוא חושב, צריכים עשרה אנשים גדולים שנקראים בני ישראל. הרי אני צריך כן מניין. אז לעניין פרשת זכור, הוא מחדש שאני צריך מניין. מי חייב פרשת זכור? אולי גם אישה ואולי גם עבד, אבל הם לא יצטרפו למניין. לכן רב לזר היה צריך לשחרר עבדו כדי ליצור מניין. כשעכשיו יש מניין, אז הציבור צריך לשמוע פרשת זכור, כל יחיד ויחיד חייב לשמוע, וגם אנשים וגם עבדים חייבים. הוא שחרר אותו לא בגלל שאחרת הוא לא חייב, להפך, הוא היה חייב לפני כן, אבל הוא שחרר אותו כדי להשלים את המניין. כאן יש מקום לדון דבר מעניין. אם באמת בן אדם חייב במצווה הזאת, אבל המצווה הזאת רק מקיימת בעשרה, האם באמת נשים ועבדים לא יצטרפו לעשרה? הספק שלי הוא לעניין המצווה של קידוש השם. יש מצווה לקדש שם ברבים, ונקדש לי בתוך בני ישראל. ולומדים את זה מהלימוד של עדה, שעדה זה עשרה אנחנו יודעים מהמרגלים, ולכן צריכים מניין לקידוש השם. האישה גם חייבת בקידוש השם. האם אישה תצטרף לעשרה האלה להגיד שזה נקרא קידוש השם ברבים? נניח שיש שמונה אנשים ושתי נשים. אז אם זה מצווה שאפשר, שעליה נאמר יעבור ואל ייהרג, אז אישה לא חייבת, אז האנשים לא חייבים למסור את נפשם, בגלל שאין מניין. אם אישה מצטרפת, ועכשיו יש עשרה, אז חייבים למסור את נפשם. זו שאלה רצינית מאוד. אמנם יש בזה דיון גדול באחרונים. אם במצוות קידוש השם, אישה מצטרפת לעשרה. וכמו כן אפשר לשאול את השאלה במקומות אחרים. כאן אומר אורך הנר, פשיטה שלא כדבריי, אלא ייתכן שאישה ועבד כנעני חייבים בקריאת פרשת זכור, יכול להיות, הם חייבים, ובכל זאת הם לא יכולים להשלים מניין, ועוד צריכים מניין. זה גם חידוש, שצריכים מניין לקריאת פרשת זכור, והעבד והאישה אינם מצטרפים. בכל אופן, בשורה התחתונה, רבי יעקב אטלינגר תומך בשיטת רבו, בשם רבו, הרב נתן נדלר, שאישה חייבת בפרשת זכור. דומני שלפני שנים, כשהייתי בישיבה בפרשת זכור, בא אברך אחד לרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, ואמר לו שכמה שהוא גאה, שאשתו הייתה חולה מאוד, היה לה חום מאוד גבוה, ובכל זאת היא עזבה את הבית בשבת כדי לשמוע פרשת זכור. ונדמה לי שהרב עמיטל התחיל לצעוק ואמר, למה סיכנת אישה שיש לה חום גבוה לצאת החוצה? באירופה המנהג היה, לא היה מנהג כזה שנשים שומעות פרשת זכור. למרות שיש לנו עדות של בעל החתם סופר שציין את רבו, רב נתן אדלר, המנהג באירופה, כך אמר הרב עמיטל נדמה לי, ש... נשים לא הלכו לשמוע פרשת זכור. אולי ב-20-30 שנים האחרונות, אז לדעתי, מה שאני רואה מניסיון שלי, המצב השתנה מאוד. היום יש מניינים שלמים שעושים שנשים יכולות לבוא לשמוע קריאת התורה בזמן מנחה, קובעים עוד מניינים. בזמן שהייתי ילד לא היה כזה דבר, ואני לא זוכר שנשים עשו מאמץ מיוחד להגיע לפרשת זכור, כי אני רואה שזה היה המנהג, ועכשיו המנהג משתנה, ונשים מאוד מאוד מקפידות לשמוע פרשת זכור. התשובה האחרונה שנדון בה, אמנם בקצרה, היא תשובה חשובה מאוד. השאלה הייתה בקשר לבן אדם שהיה מחלל שבת בפרסיה, והוא כמובן נחשב מומה, אז השואל אמר שמסתום, האם באמת יש איסור בשתיית יין שנגע בו יסתם מחלל שבת? אומר רבי יעקב אטלינגר, גם כן בתשובה קצרה, אבל יסודית וחשובה מאוד, יש לציין דרך אגב, שלפני התשובה הזאת, בכותרת כתוב, פסקים שלא להלכה למעשה. זה משפט שמופיע בסימן חף ג' של שוט בניין סיני חדשות, ויש לדון שכל התשובות שבאות אחר מכן הם פסקים שלא להלכה למעשה, אבל למרות זה ראינו שהרבה האחרונים התייחסו לפסקים האלה ודנו כאילו שהם נאמרים כן להלכה למעשה, ודנו מאוד מאוד במה שאמר רב יעקב אטלינגר. בכל אופן כאן הוא פוסק, זה ברור ש... אחד שהוא מחלל שבת, הוא מומה לכל התורה כולה. ואין ספק ששתיית יין שנגע בו אסורה. אמנם, הרבי יעקב אוחנר הוא אחד מהראשונים שאני יודע שהתחיל לדון במצב של מחלל שבת בפרסיה בזמנו. בואו נזכור שמדובר בתפרש חף א' באלטונה. לפני 150 שנה בערך. אומר רבי יעקב אטלינגר, בזמן הזה, הרי, בלשונו, בעוונותינו הרבים, פסתה בהרת עד שברובם חילוש שבת נעשה כהתר. יכול להיות שהוא אומר, זה אומר מותר, וזה כמעט דבר שמה בכך, הם לא רואים בזה חילול שבת. רש"י במסכת חולין אומר שמחלל שבת בפרסיה נידון כמומר, משום שהרי הוא כופר במעשה בראשית. אנחנו שופטים ביום השביעי, בגלל שהקדוש ברוך הוא שבת בו מקום מלאכתו אשר עשה. אשר ברא אלוקים לעשות. ואם אחד אינו שובט בשבת, הרי כאילו שהוא מעיד, אינני מאמין שקדוש ברוך ברא את העולם, כופר במעשה בראשית, לכן הוא נחשב מומר. אבל אומר רבי יעקב אטלינגר, היום המצב הוא שונה. יש בהם שמתפללים תפילת שבת, מקדשים קידוש היום, ואחר כך מחלים שבת במלאכות דאורייתא ודרבנן. איך אפשר להגיד שאותו בן אדם כופר במעשה בראשית? הרי הוא מקדש. והוא אומר זכר למעשה בראשית. אז הוא מסתמה אומר רבי יעקב אטלינגר, דינו כתינוק שנשבע. ולכן יש מקום גדול להתיר, לשתות יין שנגע בו מחל על שבת כזה. הוא אומר, לעניות דעתי, אומר רבי יעקב אטלינגר בסיכום, המחמיר להחשיב נגיעת יין כסתם ינם, תבוא לברכה. אבל גם המקילים יש להם ממש שיסמוכו, אלא אם כן אנחנו יודעים באמת שהוא מבין בשבת, מחל השבת בפרסיה וכו' וכו'. אבל במקרה רגיל שמחל השבת, אז אומר, יש מקום להתיר שלא נחשיב אותו כמומר לכל התורה כולה. כמובן, התשובה הזאת היא יסודית וחשובה מאוד, והרבה האחרונים, הרבה האחרונים, עד הדורנו, עד החזוני שמפורסם וכו', דנו והזכיר, הרבה מהם ציטטו את דברי ארוך הנר, אבל בואו נזכור שמדובר כאן בשאלה מעניינת לפני הרבה הרבה שנים בגרמניה, כבר בדורו של רב ארוך הנר, וזה כן מראה על המצב של דורו באותו מקום בחוץ לארץ באותם הימים.